בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 16 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני יונה לייבזון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
The house will be in order.
Washington, D.C., January 6th, 2021.
Pursuant to the Constitution and the laws of the United States, the Senate and House of Representatives are meeting in joint session.
בשישה בינואר, לפני שנה וחצי, בשעה 13:00 שעון וושינגטון די-סי, התכנסו המחוקקים בגבעת הקפיטול לאישור סטנדרטי של תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית, בהן זכה מועמד ג'ו ביידן. ישיבה שמתרחשת כרגיל, פעם בארבע שנים. באותו הזמן בחוץ, לא רחוק משם, התחילה העצרת הגדולה נגד תוצאות הבחירות. עשרות אלפים הגיעו להפגין נגד מה שהם כינו גנבת הבחירות, מסרבים לקבל את החלטת הבוחר, קוראים לחברי הקונגרס והסנאט שלא לאשר את התוצאות. הנואם המרכזי בעצרת הזו היה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
To use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
והקהל? הקהל הקשיב לטראמפ.
We have a breach of the Capitol. Breach of the Capitol.
בהתחלה הם פורצים רק את הגדר ההיקפית, אבל לאט לאט הם מתקרבים יותר ויותר לתוך המבנה, כשסגן הנשיא פנס מפונה, מוכרז נועל חירום, וכל העולם צופה בדרמה שמתחוללת בארצות הברית. לא לוקח הרבה זמן עד שהמון פורץ לתוך המבנה עצמו. חלונות נשברים, שוטרים מוקים על מדרגות הקפיטול, והתמונות המפורסמות של הפורעים צועדים בבית המחוקקים, במשרדי חברי הקונגרס ובהיכל ההצבעות, משודרות בלופ שוב ושוב. אחרי קצת יותר משלוש שעות, 187 דקות ליתר דיוק, טראמפ יפנה לתומכיו ויבקש מהם לסגת, אבל זה יהיה כבר מאוחר מדי. הפריצה על הקפיטול התרחשה, ואיתה הפגיעה בדמוקרטיה. אירוע שזעזע וימשיך להדהד עוד שנים, ועכשיו נפתח מחדש ונחקר לעיני ארצות הברית כולה. אז הפעם אנחנו עם הוועדה המיוחדת לחקירת אירועי 6 בינואר 2021, יום הפריצה לקפיטול, וביחד עם פרופסור אודי זומר, מייסד המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, נבין מה בדיוק הוועדה הזו אמורה לבדוק, מה הממצאים עד עכשיו, ומה יכולות להיות ההשלכות שלה. אלן אודי.
אלן.
אודי, שמענו את הקולות באותם הרגעים, גם בימים שאחרי, אפשר להגיד שהזעזוע בארצות הברית כולה היה עמוק מאוד.
זה אירוע שמאוד זעזע את האמריקאים, בייחוד את האמריקאים בצד הדמוקרטי, אבל גם את האמריקאים בצד הרפובליקני, והרגשות היו רגשות מאוד קשים, כי צריך בעצם לזכור שמה שקרה שם, זה שההתקפה הייתה לא רק מצד של מפלגה אחת על צד של מפלגה אחרת, אלא ההתקפה הייתה על הרעיון הדמוקרטי, על המוסדות הדמוקרטיים, על המשמעות הזאת שבעצם ברגע שנשיא מפסיד, חודשיים וחצי אחרי זה, מפסיד בנובמבר, מגיע חודש ינואר, הוא אמור לפנות את כיסאו ללא אלימות ולהעביר את המקל לנשיא הבא. והדבר הזה לא קרה, זאת אומרת ההתקפה הזאת על המוסדות של הדמוקרטיה האמריקאית הייתה קשה מאוד. עכשיו, הרגשות האלה כבר לא נמצאים, ובעצם במידה רבה, אני חושב שמה שהוועדה עושה בסופו של דבר, זה נתיחה לאחר המוות להפיכה שלטונית שכמעט קרתה בארצות הברית.
בוא נדבר רגע על הוועדה עצמה. היא הוקמה לפני כמעט שנה, עבדה מאחורי הקלעים כל הזמן, ועכשיו חושפת את הממצאים שאספה. כמה נפוץ השימוש בוועדות מהסוג הזה בארצות הברית?
אז הרעיון של ועדה בקונגרס הוא רעיון שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה. בעצם יש כבר בסוף המאה ה-18, כן, ממש בהתחלה של הרפובליקה האמריקאית, כמה שהיה שימוש בוועדות מהסוג הזה. ועדות כאלה, המטרה שלהם היא באמת להיכנס, לחקור, להבין, להביא עדויות, להביא ראיות, ובעצם לפתור איזושהי סוגיה מאוד מרכזית שעומדת על סדר היום בפוליטיקה האמריקאית. הוועדה הספציפית של השישי בינואר, בעצם המטרה שלה, היא באמת לחקור את האירועים של אותו יום, לרדת לעומק הדברים, להביא עדויות, ובעצם להבין מה היה שם, מי האשמים, מי לקח אחריות, כאשר יש כמה סוגיות מרכזיות שעומדות על סדר היום שלה. בסדר? אז קודם כל הם רוצים להבין מה עשה טראמפ, מה עשו המקורבים במעגל הקרוב אליו, מה עשו בני המשפחה שלו, אוקיי? זה דבר אחד. דבר נוסף זה עניין כמו תמיד בפוליטיקה אמריקאית, או אולי בכלל באמריקה, זה כסף. מה קרה עם הכסף, איזה כסף הגיע, איזה כסף הלך, לאן הוא הלך, מאיפה הוא הגיע ולאיזה דברים עשו בו שימוש. נקודה נוספת שלדעתי תעלה על סדר יום של הוועדה ביום השלישי לדיונים שלה, זה מי הן הקבוצות שעלו על גבעת הקפיטול. מי הם בעצם, מה הקשרים שלהם, איזה רמה של תכנון הייתה מראש, איזה רמה של תאום הייתה ביניהם וכולי. מדובר בקבוצות שהן קבוצות מאוד קיצוניות מבחינה פוליטית.
רצו שהוועדה תהיה מאוזנת מבחינת החברים בה, זה לא ממש הצליח.
כן, אז מבחינת הרכב הוועדה, הרעיון המקורי היה שהוא יהיה הרכב שווה מבחינה מפלגתית. זאת אומרת שיהיו 5 דמוקרטים ו5 רפובליקנים. בסוף, כיום, יש בעצם רק שני רפובליקנים שם, ליז צ'ייני ואדם קינזינגר. הם בעצם שני חברי הקונגרס היחידים מהצד הרפובליקני שהם חברים בוועדה. ליז צ'ייני סגנית יושב ראש הוועדה, זאת אומרת, קיבלה תפקיד מאוד מרכזי בוועדה, וגם בסך הכל בסיקור התקשורתי מקבלת הרבה זמן אוויר. הפוליטיקאים הדמוקרטיים, בלי יוצא מן הכלל בעצם, הזדעזעו לאדום קיילי בן. אצל הרפובליקנים הסיפור היה קצת אחר. הרבה רפובליקנים, גם כאלה שבשלבים המאוד מוקדמים של אחרי האירועים של השישי בינואר, התבטאו בצורה חריפה כנגד הסיפור הזה, חזרו בהם. וזה בגלל שבסופו של דבר, כמו כל פוליטיקאי בכל מקום, ובטח בפוליטיקה האמריקאית, כל מי שחפץ חיים רוצה להיבחר מחדש, או רוצה להיבחר מחדש, וכדי שזה יקרה, במפלגה הרפובליקנית, בעידן של טראמפ, כן, מ-2016 ואילך, כדי להצליח בבחירות במפלגה הרפובליקנית, כדי קודם כל להצליח בפריימריז, ואחרי זה כדי להצליח בבחירות הכלליות, צריך להיות בן חסות של טראמפ, ולהיות בצד הנכון של טראמפ. ואותם פוליטיקאים הבינו את זה מהר מאוד, ולכן ראינו איך, למרות שהמתקפה הזאת, כמו שאמרנו, הייתה על המוסדות של הדמוקרטיה האמריקאית, הצד הרפובליקני מהר מאוד ברובו, נסוג מהמוכנות הזאת לחקור את זה, וכשמחליטים על הוועדה הזאת, כאשר היא בעצם נוצרת משהו כמו לפני כשנה, בסופו של דבר ההשתתפות של הרפובליקנים, של מקבלי החלטות הרפובליקנים מאוד מצומצמת.
הוועדה שפועלת 11 חודשים וראינה 1,000 עדים, עברה על עשרות אלפי מסמכים, ועכשיו זה יוצא לאור בימי הדיונים שמשודרים בשידור חי לציבור.
You will hear about members of the Trump cabinet discussing the possibility of invoking the 25th amendment and replacing the president of the United States.
בדיון הראשון שנערך לפני שבוע בשעת פריים טיים בארצות הברית, הביאו הקלטות וצילומים שטרם נראו מאירועי הקפיטול עצמם. מה קרה ברגעים הדרמטיים, וגם הביאו עדות של אחת השוטרות שסיפרה מה עבר עליה כשניסתה להיאבק בהמון.
What I saw was just a war scene. It was something like I had seen out of the movies. I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground.
הוועדה גם נתנה הקדמה למה שנראה בדיונים הקרובים. מי שהעידו בעדויות מוקלטות ומצולמות הם האנשים הכי קרובים לטראמפ, שסיפרו איך הם לחצו עליו בזמן אמת לדבר לאומה נגד הפורעים, כולל הבת שלו, שכיהנה גם כיועצת מיוחדת, איוונקה טראמפ. מהעדויות עולה תמונה של שני מעגלים. כל אחד דוחף לכיוון אחר. בראש אחד בהם היה רודי ג'וליאני, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, מקורב מאוד לטראמפ, שמגיע לפי העדויות שיקור לבית הלבן, בליל הבחירות, ובעצם אומר לטראמפ עוד טרם נספרו כל הקולות, שהוא צריך להכריז על ניצחונו.
And the mayor was definitely intoxicated, but I do not know his level of intoxication when he spoke with the president, for example. I think effectively Mayor Giuliani was saying, we want it. We need to go say that we won.
המעגל השני, עם כל היתר, ביניהם מנהל הקמפיין של טראמפ, ביל סטפיאן. חלק מהעדויות והסיפורים זה דברים שדווחו, שידענו, הופיעו בתקשורת, אבל לא ככה. כשזה מגיע מפי האנשים עצמם שמעידים בפני הוועדה, כמו התובע הכללי באותה תקופה, ביל בר, שאומר שהניסיון לטעון לגניבת הבחירות הוא ניתוק קשר עם המציאות.
I was somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has, you know, lost contact with, he's become detached from reality. I said, how long is he going to carry on with this stolen election stuff? Where is this going to go?
ועודי, יש עוד דבר מעניין שעולה ביום הדיונים השני. איך הקמפיין של טראמפ ואנשיו להרער את תוצאות הבחירות הופך למסע גיוס כספים נרחב, הם מתחילים לקבל לא מעט תרומות, ושם אנחנו מבינים מה קורה עם הכסף הזה.
בעצם מיד אחרי הבחירות, טראמפ מתחיל לגייס כספים, בסך הכל טראמפ מצליח לפי העדויות בוועדה, זה רק העדויות, כן, לפי החקירה של הוועדה, לאסוף $390 מיליון. $390 מיליון, שהמטרה שלהם היא לכאורה, כן, להבין מה קרה בבחירות, אבל בסופו של דבר מסתבר שהרבה, כל חלק גדול מהכספים האלה עדיין לא השתמשו בו, אנחנו נמצאים היום עוד מעט שנתיים אחרי הבחירות, ובעצם הכסף הלך למקומות אחרים, זאת אומרת, זה, וזה משהו שיכול להיות לו השלכות מאוד, מאוד משמעותיות, מבחינת גם תוצאות החקירה של הוועדה עצמה, וגם מבחינת ההשלכות של זה בהמשך.
אז אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים חמורים בימי הדיונים, אבל כמה זה באמת יכול להשפיע? יש לוועדה בכלל סמכויות, או שזה הכל בשביל השור בטלוויזיה? אבל קודם, חסות אחת ומיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הוועדה שבוחנת את אירועי השישה בינואר, הפריצה לקפיטול האמריקני והדיונים שמועברים עכשיו בשידור חי מהקונגרס. פרופסור אודי זומר, המטרה הרשמית, המוצהרת, כמו שאמרת, היא לחקור את האירועים ולהבין אם היה פה איום של ממש על הדמוקרטיה, אולי להוביל לכך שמי שצריך ישלם את המחיר. אבל ברור שיש פה הרי ניסיון של הדמוקרטים להשיג רווח פוליטי. נזכר מפיק בכיר בטלוויזיה, משדרים בזמן צפיית שיא, מפיצים את הסרטונים ברשתות החברתיות, וגם מהר מאוד, יש פה ממש קמפיין להשפיע על דעת הקהל.
הניסיון באמת של הדמוקרטים, מה שמנסים לעשות פה זה בעצם קצת לשנות את סדר היום, כן? המספרי ה-job approval של, זאת אומרת, כמה שהציבור האמריקאי מרוצה מהנשיא ביידן מאוד מאוד ממוחים, לקראת הבחירות האמצע בנובמבר, הנשיא לא נראה טוב, הכלכלה לא נראה טוב, האינפלציה גבוהה, ומה שהדמוקרטים מנסים לעשות זה בעצם להחיות את הסיפור הזה, את הרגשות ואת התגובות המאוד מאוד חזקות שהיו אחרי האירועים של ינואר 2021, על מנת גם להרוויח אלקטורלית. אז באמת הם עשו פה הפקה ממש על הפקת טלוויזיה, כן? הגבילו את מספר אירועים הפומביים ל-6, לקחו מפיק מאוד בולט בתעשיית התקשורת האמריקאית כדי להפיק את זה, ובעצם המטרה שלהם מבחינה אלקטורלית אפשר לדבר עליה בכמה מובנים. מובן אחד זה באמת לקחת את אותם מצביעים ומצביעות דמוקרטיים שהזדעזעו עד עומקי נפשם בינואר שנה שעברה, ולהחיות מחדש את התגובה הזאת כדי לגרום להם פשוט להעלות את אחוזי ההצבעה. דבר נוסף, זה צריך לזכור שבארצות הברית ההזדהות של בוחרים ובוחרות היא לא רק עם אחת מהמפלגות, אלא יש הרבה מאוד גם בוחרים ובוחרות עצמאיים. הבוחרים והבוחרות העצמאיים נמצאים בעצם אידיאולוגית איפשהו באמצע בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים, והמטרה של הוועדה הזאת היא גם בעצם לגרום למצביעים ומצביעות העצמאיים לבוא ולהצטרף למפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע בנובמבר. ואני חושב שגם בסופו של דבר הדמוקרטים מנסים עם הוועדה הזאת, עם האופן שבו הם מציגים אותה ובאופן שבו הם מפיקים את השימועים שלה, לגרום גם לרפובליקנים מסוימים שאידיאולוגית נמצאים יותר קרוב למפלגה הדמוקרטית ומבחינה רגשית מרגישים מאוד מאוד מאוימים מהפופוליזם הקיצוני שטראמפ והסביבה הקרובה שלו מנסים לעורר בתוך המפלגה הרפובליקנית, לבעצם לחצות את הקווים ולהגיד אנחנו, לפחות בשביל להציל את הדמוקרטיה האמריקאית, כדי שלא יקרה מה שכמעט קרה בינואר והייתה לנו פה הפיכה שלטונית, אנחנו מוכנים לחצות את הקווים.
ואתה חושב שזה מצליח להשפיע על רפובליקנים? טראמפ, כמובן, זה ברור מאוד מה עמדתו לגבי הוועדה, אבל צריך להגיד, לא כל הרפובליקנים תומכים בטראמפ, חלק ניכר מאוד כן, אבל גם בקרב מי שכן תומך בו, הרוב הזדעזע מהתמונות של הפריצה לקפיטול, וממש לא מסכים עם ההתנהלות באותו יום.
אני חושב שטיפה מוקדם לומר איך הציבור רואה את הדיונים, כי בעצם רק התחלנו. אבל מבחינת המפלגה הרפובליקנית, כן, מבחינת הרמה של הפוליטיקאים ומקבלי ומקבלות ההחלטות, מאוד ברור שהם לא מתכוונים לשבת בחיבוק ידיים, כן, והם כבר מדברים על זה שבעצם מה שמדובר פה זה מעשה רמייה פוליטי, כן, שבעצם הדמוקרטים עושים שימוש בפלטפורמה הזאת של הוועדה כדי להרוויח פוליטית, אבל אין פה שום, אין שום דבר שעומד, אמיתי שעומד מאחורי זה. האם המצביעות והמצביעים הרפובליקנים באמת יאמינו לזה או לא? אני חושב שבסיכוי גבוה, הרבה מאותם מצביעות ומצביעים שהצטרפו למפלגה הדמוקרטית בזכות טראמפ, אותם אנשים שהרגישו שהמציאות שירה אותם מאחור, ועכשיו טראמפ נפיח בהם איזושהי תחושה שהם רלוונטיים, שהם חשובים, אותם אנשים כנראה השתכנעו מהטענות האלה, ומבחינתם התוצאות של הוועדה לא ישפיעו על העמדות שלהם. אבל כמו שאמרנו קודם, אני לא חושב שהוועדה, לא מבחינת התהליך החקירה הענייני שלה, ולא מבחינת המטרות האלקטורליות והפוליטיות שלה, כיוונה לציבור הזה.
היו ועדות שהצליחו לעשות לא רק כותרות, אלא שינוי אמיתי, אבל אלה היו זמנים קצת אחרים. בתקופת ווטרגייט, פרשה שהתפוצצה וחשפה שבשליחותו של הנשיא ניקסון, פורצים נכנסו להתקין מכשירי האזנה במטה המפלגה הדמוקרטית, השימועים זכו ל-CA רייטינג, הם הובילו להתפטרות של הנשיא. כמעט 30 שנה אחר כך הגיע גם הדוח של הוועדה המיוחדת על מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, שהפך למסמך פופולרי. הפעם נראה שזה יותר לשכנע את המשוכנעים. פוקס ניוז לדוגמה, החרימו את יום השידורים הראשון, ובכלל, אנשים כבר לא נצמדים למסך היום כמו פעם. אז מעבר לדעת הקהל, אודי, לוועדה כן יש כלים פרקטיים וצעדים שהם יכולים לקדם.
אז יש בעצם שלושה דברים לפחות מרכזיים שאפשר לדבר עליהם. דבר אחד זה באמת יכול להיות שההמלצות של הוועדה יתורגמו להצעת חוק או להצעות חוק. דבר נוסף זה שהוועדה יכולה להמליץ על הגשת כתבי אישום, ואז באמת משרד המשפטים יחליטים לעשות את זה או לא. והדבר השלישי שאמור אולי לתת את הנקודה, עוד פעם להחזיר את הנושא הזה לסדר היום, כי היום אנחנו בסך הכל אנחנו באמצע יוני, כן? והבחירות הן עוד כ5 חודשים, זה שהוועדה תפרסם את הדוח שלה. יכול להיות שפרסום של הדוח הזה, בייחוד אם הוא יעשה בצורה שהיא כל כך מתוזמנת תקשורתית, כמו השימועים של הוועדה שאנחנו רואים בימים אלה, יכול להיות שתהיה לזה השפעה נוספת על בחירות האמצע, יכול להיות שזה בדיוק מה שיגרום גם לדמוקרטים לצאת להצביע באחוזים יותר גבוהים, וגם במפלגה הרפובליקנית לאיזשהו שינוי. עכשיו, דיברנו קודם על ליז צ'ייני, כן? יכול להיות שהמנצחת הגדולה תהיה ליז צ'ייני ורפובליקנים יותר מתונים כמוה, אבל צריך לזכור שהאלטרנטיבות לטראמפ במפלגה הרפובליקנית הן לא רק אלטרנטיבות מתונות, אולי האלטרנטיבה הכי משמעותית ושם שכדאי לזכור זה רון דה סנטיס. האלטרנטיבה לא בהכרח תהיה ליז צ'ייני, האלטרנטיבה בהחלט יכולה להיות רון דה סנטיס, שבמובנים מסוימים אידיאולוגית הוא אפילו עוד יותר קיצוני, והלשון שלו חריפה לפחות כמו זו של טראמפ.
מה אתה לומד מהתגובות על הוועדה, על המקום שבו נמצאת היום החברה האמריקאית?
אני רוצה להגיד משהו אחד אופטימי ומשהו אחד קצת פחות אופטימי. בסדר? בצד האופטימי, בסוף כן יושבים שם רפובליקנים ודמוקרטים, גם אם לא במספרים שווים, והם עושים חקירה עמוקה אל תוך החקירה, הם משתמשים בכל הכוחות, וזה כוחות אדירים שיש לקונגרס, כן? לבצע חקירה כדי לבדוק מה היה שם ואיך לדאוג לזה שזה לא יקרה שוב ולא ישנו כאלה אירועים, וזה באמת חגיגה דמוקרטית. אז במובן הזה אני חושב שזה צד חיובי. בצד הפחות חיובי, אני חושב שהרמות הכיתוב בפוליטיקה האמריקאית מאוד מאוד קיצוניות, כן, הפוליטיקאים הרפובליקנים והפוליטיקאים הדמוקרטיים, במשך הרבה שנים הצליחו בעצם לשתף פעולה, והעובדה שרמות הכיתוב הן כל כך גבוהות היום, ואותם פוליטיקאים ופוליטיקאיות משני צידי המתרס, פשוט לא מצליחים להסכים אפילו על הגנה על המוסדות הבסיסיים של הדמוקרטיה האמריקאית, היא עובדה מדהיגה במובן הזה שאיך אמריקה תתמודד עם שאלות באמת גדולות, ואנחנו יודעים שהעולם שאנחנו חיים בו לא נהיה יותר פשוט, והאתגרים שיעמדו בפני אמריקה בכל הקשר, בהקשר של ביטחון לאומי, בהקשר של פוליטיקה פנימית, בהקשר של שינויי אקלים, בהקשר של סייבר ובינה מלאכותית והכל, האתגרים האלה רק הולכים וגדלים, ויש הכרח אמיתי שהפוליטיקאים משני צדי המתרס יצליחו לעבוד ביחד, ולא ברור עד כמה הוועדה הזאת, מה שקורה בוועדה הזאת הוא מסר אופטימי לגבי איך זה הולך להתפתח.
תודה, אודי.
בשמחה רבה.
וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רומטיק. תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני יונה לייבזון, בשבוע הבא יהיה כאן אלעד שמחיוף.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.